שלום, עכשיו אני במקום אורן פותח את ההרצאה, הוא לא יכול לדבר, לא נורא, כמה דקות. אז באמת הכניסו בי היום נושא שאני לא כל כך חושב שאני חזק בזה, אבל ננסה.
אתה חזק, אתה חזק. הנה, אני חזרתי, אני פשוט נחנקתי מהמים במסגרת המשבר הכללי, הוא רב גווני, אז הוא גם הגיע לי פה
בגרון כבר.
כן, אז הנושא שלנו היום, טוב שאתם מצטרפים אלינו, הנושא שלנו היום זה שוק העבודה החדש, ביקשנו מהרב לייטמן לדבר על זה, קיבלנו גם שאלות במשך כל השבוע מהצופים, וגם כאן יש לנו הרבה אנשים בפתח תקווה ובכל הארץ שצופים בנו עכשיו, כיף שאתם איתנו. אני מזמין את כולכם לקחת חלק פעיל במהלך הערב. כנסו לאתר שלנו, הכתובת ikav.co.il, תשלחו אלינו כאן שאלות, גל נמצא בעמדת האינטרנט, והוא ישמח לשאול כמה שיותר שאלות בשמכם. שוב, הכתובת ikav.co.il. הנושא שלנו, כמו שאמרתי, זה שוק העבודה החדש, אנחנו נתחיל ממנו, אבל אם תרצו, נוכל גם להתרחב לתהומים נוספים שיעניינו אתכם. וכשהתכוננו להרצאה ולנושא של הערב, אז מצאנו כמה נתונים מעניינים שהייתי רוצה ככה לספר אותם לכולם כרקע, שיהיה לנו כיוון. היה סקר, מחקר כזה מעניין שפורסם בפורבס, שזה יחון כלכלי, שבדק מה יהיו המקצועות המבוקשים בעשור הבא. והממצאים הם מאוד, מאוד מפתיעים. לא יודע אם לטובה או לרעה, אבל מפתיעים. מה שיצא זה ככה, שהמקצוע הכי מבוקש יהיה חייל אוניברסלי. חייל אוניברסלי, מקצוען שיודע להילחם נגד טרוריסטים ובכל מיני מצבים לא סטנדרטיים. במקום השני נמצא מומחה ביחסים עם גופים ממשלתיים. מומחה ביחסים עם גופים ממשלתיים, שיוכל לעזור לנו איפה שיש לנו צרות. ובמקום השלישי, אחיות שיטפלו בזקנים. ככה יצא בסקר של פורבס. יש עוד כמה דברים מעניינים, מומחים לפתרון סכסוכים לאומיים ודתיים, וכל מיני דברים לא מסמכים נוספים. ומכאן רצינו לשאול הרב לייטמן, מה דעתך? מה היו המקצועות המבוקשים, או מה יהיה המקצוע המבוקש? איך אתה רואה את ההתפתחות של האנושות לתקופה הבאה, נגיד, כלפי עשור?
זה פורבס חושב, זה לא...
כן, זה פורבס חושב. מה אתה חושב?
האמת שאני עכשיו חשבתי... אני אמרתי שאני לא כל כך בקי בכלכלה, אבל חוכמת הקבלה זה חוכמת הכלכלה. כי יש לנו רק לקבל ולתת. נכון? שאנחנו לומדים. וכל הטבע הוא רק בנוי מזה. כמה מקבלים וכמה נותנים. ובשביל מה אני מקבל ובשביל מה אני נותן. זאת אומרת, זה ממש נטו כלכלה. ולכן כל הנושא הוא מאוד מאוד קבלי. רק השאלה היא באמת מה המהות של הקבלה ונתינה בכל הפעולות שלנו, שסך הכל אנחנו רוצים להרוויח. ולכן אם אדם היה שואל האם הוא מרוויח מהכלכלה של היום ובכלל ממה שהוא עושה בחיים, אז היה אולי משנה את עצמו. לכן אני לא חושב שהמקצועות האלה הם יהיו מקצועות המבוקשים, כי סך הכל הכלכלה, הכלכלה של העתיד, של מחר, זה באמת לפי מה שהם רואים, מה שקורה היום בעולם, הם יכולים להגיד שבעוד 10 שנים או תוך 10 שנים הקרובות, כך אנחנו נראה את העולם, שחייל אוניברסלי והם מטפלים בסכנים, ובממשלה זה היה המקצועות. אלה, אנחנו רואים שהטבע הוא בכל זאת עושה את התיקונים משלו, וכוח העליון הוא מכתיב לנו תנאים חדשים, ובהחלט זה מה שמעניין, שכבר עכשיו אנחנו יכולים לראות זעזועים טובים בכלכלת העולם וביחסים בין המדינות. יש העלאת המודעות שאנחנו בכל זאת תלויים זה בזה, נגיד בשוק המשותף, כן? יש לך על זה משהו?
כן, אירופה מתקרבת למצב של אינטגרציה כלכלית מלאה, משהו שיהיה דומה לארצות הברית.
מה שדיברנו על זה בעצם שנים, כן? כמה שנים אחרונות. אני כתבתי בבלוג, אני לא יודע, 200 פוסטים לפחות, על זה שאין להם ברירה, אלה חייבים ללכת לאיחוד. לחיבור המלא, כי אם התחילו להתנתק זה מזה, זה יהיה אסון. ואנחנו רואים שבאמת הם החליטו כך, שהם צריכים להתחיל את האיכות יותר ויותר ככה צמות, יותר, יותר חזק ביניהם, יותר טוב. ובאמת זה בחוכמה, הם רואים שאין ברירה. הם ניסו באיזושהי צורה ככה, בכל מיני תנועות כאלה, הצידה אולי לצאת מזה, וראו שזה בלתי אפשרי. ולכן קבעו שמעכשיו והלאה הם הולכים לאינטגרציה יותר חזקה. כך שבסופו של דבר כביכול מתקרבים לממשלה אחת. יהיו הרבה ממשלות כמו שבאמריקה, בכל מדינה ומדינה שבארצות הברית. אין מ-50 המדינות יש ממשלה משלה, אבל יש ממשלה אחת, פדרלית, שהיא אחראית וקובעת לכל היתר את החוקים העיקריים. אותו דבר יהיה באירופה. זאת אומרת, הם ראו שכבר זהו, אי אפשר, הם לא ידעו, הם שיחקו בשוק, חשבו שרק איזה ששוק, למכור ולקנות, ופתאום ראו את עצמם קשורים הרבה יותר מעבר לזה. ולכן הולכים על החיבור. וזה באמת, אנחנו רואים שאותו הכוח שמתגלה עכשיו בעולם, כוח החיבור, כוח האיכות, שלא רק אנחנו מדברים על זה, אלא גם המדענים יותר מדברים וגם הכלכלה, היא בעצם מצביעה על זה שאין מה לעשות, אלא חייבים אנחנו יותר להתחבר בינינו. וזה הטוב שרואים באירופה. אדרבה, שנתקרב לתיקון לא על ידי המלחמות ומשברים, אלא על ידי ההבנה וההכרה בכוח הכללי שבטבע, שאנחנו חייבים להתאחד. גם כן אותו דבר, אנחנו לא רואים עדיין אותו דבר בכל היתר המדינות, כי הם לא עברו אותו הלימוד הקשה, מה שאירופאים. אבל בכל זאת, יש גם כן שינויים טובים בארץ. לא סתם עברו את המחאות האלה, כן? יש לך על זה משהו?
כן, יש לי על זה קצת נתונים. אם מדברים על שוק, קצת נתונים באמת על ישראל, אם מדברים על שוק העבודה, אז כאן אצלנו ביחס למדינות אחרות יחסית בתחום האבטלה המצב הוא טוב. נכון להיום 5.6% של אבטלה, וזה מאוד נמוך ביחס לשאר העולם וגם ביחס אלינו. אומנם שיש פה כמה דיוקים שצריך לעשות. השיטה של המדידה היום בישראל היא לא בדיוק משקפת את המצב. למשל, אם אדם יש לו עבודה חלקית והוא רוצה מלאה, אז הוא לא נמדד. אם אדם כבר התייאש מלמצוא עבודה ולא ניגש לבקש עבודה, אז הוא גם כן לא נמדד. יש גם פערים מאוד גדולים פה בארץ בין הפריפריה לאזור המרכז, גם בשכר, גם בתנאי תעסוקה, גם בתלות במפעלים גדולים. למשל בפריפריה, אם מפעל גדול נסגר, אז יכול להיות שחצי מהעיר ניזוקה מזה. יש פער מאוד גדול, וזה אולי הבעיה המרכזית פה בישראל, זה אי השוויון. יש המון אנשים שהם עובדים, וכמו שכולנו יודעים, לא יכולים לסגור את החודש בצורה מכובדת. והפערים האלה החברתיים הם ככה תוססים מבפנים. אז למרות שהמספרים אולי יפים,
והם לא נרשמים בשוק.
כן.
ברשימות
המתנות. זה ככה, כן. עכשיו, ובעולם, אם הזכרנו את אירופה, אז המצב שם הוא מאוד מדאיג. למשל ביוון ובספרד, אם אתה צעיר אקדמאי, אז היום אתה נתקל ביותר מ-50% אבטלה. צעיר אקדמאי שסיים את הלימודים שלו נתקל בשוק עבודה של 50% אבטלה ומעלה. אז מפה באמת השאלה, לאן אתה רואה שזה הולך? זאת אומרת, אין שם עבודה.
חייל אוניברסלי, הם צריכים, הם צריכים
לא, אבל השאלה אם יש אלטרנטיבה.
אלטרנטיבה אין. אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, ואני מקווה שבסיבוב הבא אירופאים יראו שמה שהם חייבים לעשות. עכשיו הם הולכים לשיתוף יותר גבוה, אבל עדיין הם לא עושים בזה שום שינוי עם המובטלים. וזה כמו שדיברנו תמיד, שהם חייבים לפתוח להם בעצם יום הלימוד במקום יום העבודה, ולראות את זה כעבודה. את האדם עדיין, זה הכל נובע מתוך זה שאנחנו לא מעכלים שהטבע דורש מאיתנו איזון, ועד כמה שאני נמצא באיזון עם הטבע, אני מרוויח בכל היתר הדברים. זה הכלכלה הנכונה. לא כלכלה כמה שאני נותן וכמה שאני מקבל בבורסה, או שכמה יש לי אחוזים בכל שנה התוספת הרווח במדינה, אלה זה מדידות לא נכונות, כי אנחנו גם רואים גם עכשיו כשיש כאילו יש תוספת, אבל יש יחד עם זה גירעון, ואני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הכלכלה הנכונה זה לא כלפי האחוזים ולא כלפי בורסה ולא כלפי הבנקים, אלא כלפי הטבע שממנה אנחנו מקבלים בעצם התגובה, עד כמה שאנחנו נצליח או לא נצליח בכלל בחיים שלנו. ואפשר הרבה להרוויח, אבל לא להצליח עם הרווחים האלו. וגם כן, יש גבול עד כמה שאנחנו יכולים כל הזמן לצרוך ולהיות כל הזמן בצמיחה. אין לאן. ולכן זה שאנשים יוצאים מכלל העבודה למובטלים זה טבעי, לא צריך לראות בזה איזושהי מחלה, אלא ההפך, זה לא נזק לחברה, זה כמה שחברה יותר מתקדמת, היא תראה את המספר מובטלים יותר גבוה, ומובטלים האלה הם מובטלים מהעבודה הרגילה של האדם, כן, עבודת כפיים. וצריכים לראות אותם בכל זאת כאלו אנשים שנכנסים לעבודה אחרת. לא נקרא את זה עבודת השם, כן? שזה באמת נכון, שהם צריכים לגרום לאיזון של החברה עם הטבע, עם הבורא. ואם היינו לפי זה מודדים את ההצלחה של כלכלת המדינה, אז היינו מכניסים את כולם ללימוד האינטגרלי, להשכלה ולחינוך האינטגרלי, והיינו רואים עד כמה שפתאום במדינה יש רווח גדול מאוד. אנחנו עדיין לא יכולים למדוד גם כן את הרווח, כמה שאני מבקש מכלכלנים שלנו, הם לא מצליחים למדוד את זה. אין בכלכלה דבר כזה, שאם אנחנו נגיד נתחיל להתייחס לעיר, למדינה, בצורה יותר חסכונית, כמו בבית, אם אנחנו נתחיל לשמור על דברים ברחוב, בחצר, בכל מיני מקומות, כמו בבית, אם אנחנו, כל דבר, אם אנחנו נתחיל בעצמנו לטפל בכל מיני הדברים שהעיריות, נגיד, נותנות לנו את השירות, אנחנו יכולים לחסוך המון. והאוכלוסייה לא בנויה לזה, אין חינוך לזה. אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים שהחיים שלנו פתאום ייתנו לנו רווחים גדולים, והם במקום שאנחנו נבזבז אותם לכל מיני כאלו השירותים שאנחנו חייבים אז לשלם עבורם, אז הם לא יכולים לתת, הם לא יכולים גם כן לעשות חשבון שאם נגיד אנחנו מתחילים כמו עיר, נגיד אנחנו כמו עיר מתאחדים יחד כל התושבים וקונים במרוכז, כמה אנחנו צריכים אותם קוטג'ים וכל מיני דברים במרוכז, זה יעלה לנו שליש מחיר. אנחנו לא צריכים כל מיני אלו המתווכים, אנחנו פונים ישר למפעל, אנחנו אז מכתיבים להם את התנאים ולא הם לנו. אנחנו יכולים להרוויח המון בדרך, ולא שיש בדרך איזשהו כמה אנשים שהם לוקחים כל הקופה, ועל חשבון של השקלים שלנו וכו' וכו'. אין עדיין את המודעות כזאת לציבור עד כמה שאנחנו יכולים לעשות כאן כלכלה אחרת, מכלכלת בית להלאה, להרחיב את המעגלים. ולכן קשה מאוד עדיין לנו להסתדר, אבל החיים האלו אנחנו צריכים לראות שבסך הכל ההשגחה הכללית היא לוחצת עלינו בצורה יותר, מצד אחד בצורה יותר אינטגרלית על כולם יחד, שאנחנו מרגישים מה קורה עם כולנו מצד אחד, ואנחנו רואים ש... ואיך לכולנו זה לא כל כך נעים וטוב. ובסופו של דבר אנחנו רואים איך שהאנשים מתחילים להיות יותר חכמים, יותר מבינים, שיש נם אפשרויות לבנות חברה אחרת, צרכנות אחרת, ובכלל הכלכלה החדשה. וללא ספק שאנשים יגלו, ואלו המקבלי החלטות יראו, שאנחנו צריכים להוציא כל אלו המובטלים לעבודה חדשה, לימוד האינטגרלי. הם יגרמו על ידי הלימוד הזה לאיזון עם הטבע, ומזה יבוא כל הרוגע ואושר לכולם. לכן הכלכלה החדשה זה תהיה כזאת, ואם נעשה כך, אז אנחנו פתאום נרגיש לא טרור ולא חולים, ולא מה יש שם, איזה עוד מקצועות המבוקשים, פתאום אנחנו נראה שאין לנו בהם שום צורך. לכן אנחנו צריכים להבין שכלכלה, שאנחנו סופרים כאן ושם איזה פרוטות שקלים דולרים, זה לא הכלכלה. זה סך הכל הקנה וכך במקום הקטן, אלא הכלכלה הכללית, מאיפה שאנחנו מקבלים את הכלכלה, מהאור העליון שפועל עלינו, אז הוא פועל עלינו לפי החוק האיזון, לפי החוק הכללי שלו ובנוסחה שלו. אם אנחנו מותאמים, אז אנחנו נצליח, אפילו אם כאילו שיהיה לנו לפי החשבון לא הרבה מזומנים, אלא אנחנו נרוויח דרך כל מיני דברים אחרים, כמו שדיברנו, דרך שירותים שלא צריכים לתת לכל מיני קבוצות האנשים, ופתאום לא יהיו פחות חולים, פתאום לא נצטרך להשקיע כל כך הרבה כסף בביטחון וכן הלאה, פתאום אנחנו נראה שהכל מסתדר, ואז יש ממש השפע בכל מקום. אז צריכים לקבל בכלכלה את הנוסחה היותר רחבה, האיזון עם הטבע שמחלחל אותנו.
בואו נמשיך לפתח את הנושא על הדרך שאלות ותשובות.
אבל רגע, אבל בכל זאת צריכים להגיד שבישראל דווקא יש תנועה חיובית מאז המאומות.
כן, יש חקיקה סוציאלית רחבה בתקופה האחרונה, חינוך חינם, דיור בר השגה, נלחמים בריכוזיות של המשק, יש רפורמה בתהליכי הבנייה והפשרת קרקעות, יש הטבות מס לאימהות הדוריות, מעלים את המס על שוק ההון, נעשים כל מיני צעדים בתום יוקר המחיה לנסות להזיל.
גם זה אומר משהו, שאם כן, באמת יש... אנשים יוצאים ודורשים, אז אין לי ממשלה ברירה, היא חייבת להתעורר וחייבת לעשות משהו. ואומנם שאנחנו לא כל כך זוכים בכלי תקשורת ממש לקרוא על כל השינויים האלה חיוביים, אבל ממשלה עושה. לא שאני מדבר מטעם הממשלה, אבל המספרים ומעשים כן נמצאים. רואים את זה. ומצד אחד שהציבור ידע שאם באמת יהיו עוד כאלו הלחצים, לאו דווקא במאומות אלה, בכל מיני סוגי הלחצים, אז לא יהיה מקום לממשלה ככה לברוח מזה, ויצטרכו לסדר עוד ועוד יותר דברים. ויש מאיפה. החוסר צדק וחוסר איזון בחברה הישראלית הוא ידוע לכולם. אבל שינויים כבר נמצאים. ובאמת זה מעורר, כאילו, גם זה צריך לתת לציבור איזה מין הרגשה חיובית בזה שאפשר ללחוץ בצורה מסוימת ולקבל באמת, כמו אומר שם, יש מומחה ביחסים בין האוכלוסייה
ביחסים גופים ממשלתיים, הוא לקח מקום שני בתחזית של פורס.
זו הבעיה, שאנחנו לא יודעים איך להתייחס למקבלי החלטות, איך להוציא מהם באמת עבודה שיחשבו עלינו ולא על עצמם. נו, זה ידוע בכל המדינה, זה בעיה בכל העולם. זה לא רק אצלנו, זה כרגיל. החברה האגואיסטית היא כך בנויה, אז אנחנו יכולים גם בזה לפעול. זאת אומרת, העם בעצם הוא בזמן האחרון מקבל יותר ויותר משקל, מפני שאנחנו נמצאים בעולם הגלובלי, והעם הוא גם כן בנוי בצורה כזאת, והממשלה לא. ולכן העם יותר ויותר מקבל כוחות להשפיע ואפשרויות יכולות להשפיע על הממשלה. בכל מקום אנחנו רואים שזה כך, נקווה שאנחנו נצליח בזה. אני נגד המאומות ממש, כן? אבל הלחץ מהציבור על הממשלה הוא חייב להיות, כן? בכל חברה. מה עוד?
הייתי רוצה שנלך קצת לשאלות ותשובות, כי גם יש הרבה שאלות שהגיעו וגם כבר יש דרך האינטרנט הרבה. עוד שנייה אנחנו נתחיל, אני רק רוצה להזכיר את המיקרופונים, אפשר בינתיים לקרב לפה לשורה השנייה, אם תוכל להרים את היד, להשאיר את היד שידעו למי לתת את המיקרופון פה, כן? אני רוצה בינתיים להזכיר לצופים בבית, אתם מוזמנים גם להיכנס לאתר שלנו ולשלוח שאלות, הכתובת היא kab.co.il. kab.co.il, תיכנסו.
אז בכל זאת אני רוצה במשפט אחד עוד. שלראות בחוכמת הקבלה, חוכמת הכלכלה, איך העולם שלנו יכול לקבל כל טוב, שזה מטרת הבריאה, ובסך הכל נוסחה של חוכמת הקבלה, איך אנחנו מגיעים לכל טוב הזה, לטוב ומיטיב, שמתמלאים בכל השפע, שזה הכלכלה האמיתית, כן? וזה אפשר רק על ידי שאנחנו נתארגן וכל פעם נהיה יותר ויותר ויותר מותאמים להטבע העגול. זאת אומרת, החיבור בינינו, להתקרב להשפעה, לאהבה ההדדית בחברה, זה מה שייתן לנו בסופו של דבר כל השפע הדרוש. כן?
כן, בבקשה. שאלה ראשונה כאן.
ככל שאנחנו, בוא נאמר שאנחנו כבר על הדרך ואנחנו מבינים שצריך לחיות מתוך אהבה ומתוך שאיפה לאחדות, אבל ככל שאנחנו רואים את זה על עצמנו, אבל בעולם יש גם קבוצות שהן הולכות על כיוון של שנאה ובדלנות, ולדעתי כדי להגיע לגן העדן הזה שאתה מתאר, צריך שכולם יעשו את זה ביחד. ואיך אתה מתמודד עם, אני חושב שאנשים יודעים, אני מדבר, שיש כל מיני קבוצות, מדינות בעולם, שהן הולכים על שנאת האחר ועל פיצול, ולא לשתף פעולה אלא לשלוט בו, ואיך אתה עושה כדי שזה באמת יהיה, שכולם ביחד יגיעו לאותה נקודה?
אני לא חושב שכולם ביחד יגיעו לאותה נקודה, אף פעם זה לא קורה. זה תמיד בהדרגה, לפי גם כן המבנה של העולם ומבנה של החברה, זה לפי הפירמידה, דומם, צומח, חי, מדבר, יודקי, ווקי, המבנה הזה, של ארבע חלקים מהשורש שהוא החמישי, וכך אנחנו תמיד כך. גם אנחנו באבולוציה שלנו התפתחנו מדומם לצומח, לחי ולאדם, וכך אנחנו מתקדמים. אם אתה תיקח כל חברה, או גדולה או קטנה, או מדינה שלמה, או איזשהו כפר קטן, אתה תראה שיש שם 90% מהאנשים שהם בצורה פסיבית נמצאים במדינה, ואחר כך עוד 9% שהם קצת יותר אקטיביים, ועוד 1% אולי שהם מבינים מה קורה ויכולים להפעיל את כל העסק. ככה זה בכל מקום, ולכן זה לא כולם. בהתאם לכמה שהם תופסים, דומם, צומח וחי, בפירמידה הזאת הם תופסים, אז כמה שיש לך דומם, תראה כמה שיש לך אבנים ובכלל מסות בכל היקום לעומת הצומח, חי ואדם שהוא על פני כדור הארץ בלבד. וגם בו, תראה איזה יש היחס, שהצומח לעומת החי, פי כמה וכמה זה צומח, וכמה שחי כלפי האדם. אז בהתאם לזה, זה לא רק בצורה כמותית בחומר או בגופים, זה גם כן בצורה מהותית, בעיבוד המידה, בתפיסה, בהשפעה, בכל דבר. יש לך איכות קטנה לעומת המסה במקום אחר הגדולה. ולכן אל תסתכל על העולם, כמה אנשים בעולם בשביל, בכלל מבינים בשביל מה הם חיים. הם חיים. כמה אנשים בעולם נמצאים באיזה מניפולציות שאומרים להם קדימה, והם מוכנים ללכת ולצרף. זה העולם, ואנחנו צריכים לקבל אותו כמו שהוא, ולראות שאם אחוז מסוים, עכשיו כאן השאלה בעצם, איזה אחוז מהעולם צריך להגיע ל...
מסה קריטית.
כן, למסה קריטית, למצב שהם מבינים ומרגישים שחייבים להתאחד, להתחבר, ויש ביניהם החיבור, וסביב החיבור הזה הם מייצרים כוח שהוא נמצא באיזון עם הטבע, וכל היתר העולם איכשהו מצטרף אליהם אחר כך, בהדרגה. אז אומרים שזה עניין שהוא נקרא 600 אלף חלקים. זה ודאי שלא לפי הראשים, לא לפי מספר אנשים, אלא יש מספר כזה מסוים. אנשים בכמות ובייחוד שלהם, שהם מסוגלים לתת בעולם שלנו, ליצור בעולם שלנו כזאת הרגשה ואיכות. וברגע שהם מגיעים לאיכות כזה ביניהם, למסה קריטית, אתה אומר, זה מסה אנרגיה מסוימת קריטית, אז באמת העולם מתחיל ממש לקבל מדרכם את השפע, את האור, את האנרגיה, את המודעות, ומתחיל להשתנות. אנחנו צריכים להבין שהם האקטיבים שבעולם, אך חלק הקטן מאוד, אנחנו אומרים אחוז אחד, אני חושב שאפילו פחות מאחוז. כמה במוח שלנו יש דיולה קטן, קטנה כזאת שהיא בעצם מיקרופרוצסור כזה, שהוא המנהל לכל. כל היתר אפילו קילו וחצי של המוח הזה סתם, חומר אחור כזה. זה רק הקשרים, קשרים ולא יותר, נירונים. אז סינפסים שם, זה לא... ולכן, אם אנחנו נגיע... בעולם לאחוז הזה מסוים של אנשים מחוברים שרוצים להיות מחוברים עם הטבע העליון, עם אותו האזור, בוא נגיד, מחוץ לחומר, שיש שם מידה, תוכנית, תכלית, אנרגיה של כל המציאות שנקרא עולם העליון. אז כל היתר, 99.9% הם השתנו. הם כאילו הולכים אחרי הראש.
כלומר, שאם המיעוט הקטן הזה יהיה מספיק איכותי, זה מספיק, לא צריך להתייאש מהכמות הקטנה.
לא, לא. זה בדיוק כך. ותמיד זה כך. אנחנו רואים שזה גם בכל מדינה ומדינה אפילו היום. יש לך ראש, עם עוד כמה עוזרים, וכל היתר זה... נפעלים ומבצעים. לכן אנחנו דווקא צריכים לראות עד כמה שאנחנו מבינים יותר, מרגישים יותר, מתחברים יותר, עד כמה שאנחנו מסוגלים גם להשפיע על האחרים, אבל יותר חשוב איכות. איכות של המיעוט הוא יותר חשוב מאפילו הפצה למרחקים. בבקשה.
בוא נלך לשאלה אחת מהאינטרנט, תכף נמשיך כאן. גל, בבקשה.
לפני השאלה אני חייב להגיד שמחוברים אלינו מכל הארץ אנשים, מבתי ערבות, מערד, מקריית גת ומילד ומרעננה, חולון, תל אביב, ראשון לציון, ראש העין, שומרון, מאשקלון, מאשדוד, מכרמיאל, מחדרה, זיכרון יעקב, חיפה, נתניה, אפולה, מערבה, נצרת עלית, ירושלים, נהריה וממודיעין. באמת הרבה חיבורים, ונתחיל משאלה מיוחאי מרעננה, שהוא שואל, החקיקה הסוציאלית בישראל מתפתחת מאוד מאז המחאה בקיץ שעבר. האם יישום המלצת טרכטנברג וחוקים נוספים תואם לגישה הכלכלית המאוזנת שעליה מדבר הרב?
תראה, אי אפשר להכתיב להם שהם יקחו את מה שכותב בעל הסולם בדור האחרון, הכלכלה על פי קבלה, נגיד, אמנם שהיא לא קיימת, האמת, בצורה הברורה, מובנת ל, 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 לאנשי כלכלה, אבל, ויבצעו את זה, זה בלתי אפשרי. אבל כל הנטייה הזאת לאיזון, לצדק חברתי, לשוויון, לדאגה לאוכלוסיות החלשות, כל הדברים האלה, הם בכל זאת, הם בעד החיבור של העם, צמצום הפערים, לכן ודאי שמה שהוא מציע זה בסדר. אני לא יכול להגיד, חומת הקבלה היא, היא לא אומרת שבוא אנחנו ניקח את העם הזה ונעשה לו רע עד כדי כך שהוא ירצה להתחבר. ככה זה לא מגיע לך מהגישה שלך ואהבת לרעך כמוך. היית ככה ממליץ לעשות לקרובים, לילדים שלך? ודאי שלא. זאת אומרת, ההקלה הקטנה ביותר שבכל זאת היא מתבצעת עכשיו בחיי הציבור, היא מבורכת. זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו צריכים בזמן הזה שאנשים נמצאים באיזה רוגע, להשתדל להביא להם את שיטת התיקון, שבכל זאת אנחנו לא נרגע, אנחנו לא נראה את התוצאות היפות באמת, עד שאנחנו לא ניגע בשורש הבעיה. ושורש הבעיה היא, הוא לא שאנחנו בינינו לא יודעים להסתדר עם הכלכלה, שהחלוקה לא צודקת או משהו. זה הכל נובע מחוסר החיבור בינינו. זו הבעיה. והחוסר החיבור הוא, אי אפשר לפתור אותו על ידי החוקים, טרכטנברג או מישהו עוד. זה לא יעזור. אתה צריך בזה לחנך את העם. אתה צריך לתת לו גם ידע וגם חינוך האינטגרלי. אתה צריך לגרום הבני אדם בעצמם הם יהיו מחוברים זה עם זה. הם צריכים להיות מותאמים להטבע, ואז הם לא ירגישו בעיות מצד הטבע. אז יש לך הקלה במשהו, אז יש לך סקדים שנופלים, אז לא יהיו לך סקדים, אז יהיה לך עוד צרה אחרת. בכל זאת, איזון עם הטבע הוא בכל זאת יבוא. כשאני מדבר על כלכלה על פי קבלה, זה נקרא שאתה מרגיש מכל הצדדים טוב, שאתה נמצא בשפע, מכל הצדדים. אתה חי, אני מדבר על בצורה חומרית, ודרך החומר אתה גם כן מרגיש את הרוח. מאיפה זה בא? שכל הטבע העליון, הבורא, האור ממש עובר דרכך וממלא לך את הכל. שאתה מתחיל להרגיש את החיים אפילו מעל הגוף, חוץ גופיים. אז זה כלכלה הנכונה בעיניי. ואם קוטג' פתאום ירד בשקל שניים, או משהו עוד קרה לך, זה לא הצלחה. אני לא רואה בזה. אבל אני רואה בזה הצלחה, שלפחות ישנם כאלה משפחות שיכולות לרשות לעצמם יום-יום קוטג', וקודם לא היו יכולים. אתה מבין? אז אני גם כן מברך על דברים כאלו. אמנם שאני יודע שוודאי זה לא פתרון. זה איזה מין הקלה בינתיים לאנשים, אבל שוב, חוכמת הקבלה אומרת כך, אתה צריך לקחת את כל האוכלוסייה ולהעלות אותה קודם כל לרמת החיים רציונליים, טובים, נורמליים, שלכל אחד יהיה מה שצריך להיות לאדם. אין? בית, בריאות, מזון, עסקה נגיד, או כל הדברים המינימליים שאדם צריך כדי להתקיים. זהו, יש לך את זה, אחרי זה אתה יכול לדאוג לרוחניות. אם אין קמח, אין תורה. כן.
סנדרה מרצליה שואלת, לפני 20 שנה הגבר היה עובד וזה היה מספיק לפרנסה של משפחה שלמה, לדירה, לאוכל וטיולים. אבל היום זה לא מספיק וגם נשים מחויבות לצאת לעבודה. אבל זה לא מרגיש טבעי ולא מספק. אני לא מרגישה שזה נכון לא לי ולא למשפחה שלי. הפכנו לשוק עבדים. איפה השינוי יתחיל או שנועדנו לעבדות?
אנחנו לא נועדנו לעבדות הזאת. אלא אנחנו בעצמנו גרמנו לזה על ידי האגו המתפתח שלנו, או תגיד אחרת שהטבע שפיתח והבורא, לא חשוב, התוכנית הבריאה שפיתח בנו את האגו הביא אותנו למצב כזה, שבאמת אמא לא יושבת בבית עם הילדים, אלא זורקת אותם מהבוקר ורצה לאיזה עבודה, כי אחרת לא יכולים לסגור חודש במשכורת אחת. זה אנחנו בכוונה ככה עשינו, וכל אחד עובד, 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 ולא רואה בכלל בשביל מה הוא חי, אלא כל החיים הם בעבודה ובערב בבית כמה שמספיקים לעשות, זה נכון, אבל אני מקווה שדווקא החיים הקשים האלו, קודם שאתה נכנס בהם ונראה לך שאתה מצליח וטוב, ואתה יכול להרשות את הכל לעצמך, אבל אחר כך אתה רואה שאתה רק חי כדי לחיות, אז זה לא מספיק. עוברים כמה שנים, לפעמים עשרות שנים, עד שדור בעצמו שבונה את זה, חושב שהוא בונה משהו טוב. דור השני שנמצא בזה, הוא עדיין נמצא בזה ולא כל כך קשה לו, אבל עדיין לא יכול להוציא מזה איזה סיכום. האם זה נכון, לא נכון, מה קורה? ודור השלישי כבר מתחיל לעשות מתוך זה איזה מהפכה, לא מסכים וכן הלאה. זה עוברים זמן, זאת אומרת, הרשימות מתגלות חדשות, המודעות עולה, ואז אדם מתחיל להבין שהוא לא כבר לא מסוגל לחיות כך. ולכן אני רואה שמה שלא קראתי לפני 30-40 שנה, היום כבר המון אנשים מבינים שזה לא חיים. אני אגיד לך, זה באמת בצדק. אנשים שיצאו לשוק העבודה, לעבודה בכלל, זה לפני כמה עשרות שנים. והיום שוב אנחנו רואים שכל המבנה הזה של חברה הוא מבנה לא טוב. אבל אתה רואה, יש בזה המון מניפולציות מלמעלה, מלמעלה הכוונה ממקבלי החלטות, מממשלות וכן הלאה, שהם דרך כלי תקשורת מתחילים להביא לנו את הדרישה לשוויון אישה, כאילו שזה שוויון, שאישה תעבוד מהבוקר עד הלילה כמו הגבר וכן הלאה. נו, מה לעשות? זה עוברים שנים, אבל מתחילים להקל שחייבים ללכת לפי חוקי הטבע. זה הבעיה. עד שאנחנו נכיר, הבעיה המרכזית שלנו, עד שאנחנו נכיר שיש טבע מלמעלה, ואנחנו בסך הכל נמצאים תחתיו. אנחנו חושבים שאנחנו למעלה מהטבע. משום מה יש איזה מין, זה גם כן איזה עיוות שהכניסו לנו על ידי המערכות מיוחדות של החינוך ושל ההשכלה, שאנחנו מעל הטבע ויכולים לרשות לעצמנו כל מה שנרצה. ואנחנו חיים בזה כמה עשרות שנים האחרונות, עד שאנחנו מכירים את הקלקול שבא בעקבות זה, ואז נשנה. בינתיים המסה הקריטית הזאת של ההרגשה מרה, של החיים כאלה לא מסודרים, של המשבר במשפחה, בחיים אישיים ובכל דבר, עדיין זה לא הגיע ככה עד המצב שאדם מוכן לשבור את המסגרת הזאת. אבל זה מכוון, זה כך חינכו אותנו, שאנחנו למעלה מהטבע וחייבים ויכולים לעשות מה שבא לנו. ורק עכשיו, אחרי המשברים האלו ועוד שהם המשיכו, אנחנו נכיר שהטבע הוא העליון. אל תקרא לזה אלוקים, בורא, לא חשוב, הטבע. זה אותו דבר. ואז מתוך זה, זה יחייב אותנו ללמוד חוקי הטבע. האלו שפועלים עלינו, לא שלמדת בבית ספר, אלה חוקים הכללים, חוק הכללי, האיזון, שאליו אנחנו צריכים להגיע. ואז בצורה כזאת בלבד אנחנו זוכים לחיים מאוזנים, חיים הטובים. ונקווה שהאנושות תגיע לזה מהר. בעצם כל כל ההפצה שלנו היא כדי להסביר לכולם שאנחנו חייבים ללמוד מהטבע צורות ההתנהגות שלנו, ואז יהיה לנו טוב. זה הכלכלה האמיתית. זאת אומרת, כמה שאתה מקבל וכמה שאתה נותן, אם אתה נמצא באיזון עם הטבע, כן? וזה נקרא לקבל על מנת להשפיע. כמה שאתה מקבל, ככה אתה משפיע בחזרה, ואז אתה נמצא במצב הטוב ביותר, עד כדי כך שאתה מתחיל להרגיש את כל צורות הטבע שהן מיליונות יותר מהמצב שלנו. אתה מתחיל להרגיש את החיים הנצחיים.
כן, מי רצה פה לשאול קודם? בוא נתחיל שם, בבקשה.
ערב טוב. אם רב אומר שדעת העם חשובה, אז אם אנחנו נחליט שאנחנו מנסחים מכתב אישי לראש הממשלה או לשרים בממשלה, 10,000 מכתבים כאלה, 12,000, אתה לא חושב שזה יעבוד?
מי זה אנחנו?
תנועת הערבות, האנשים שבדרך.
ומה אנחנו נעשה? מה נכתוב שם?
נכתוב שם, ננסח שם מה שאנחנו רוצים להעביר לעם, את הדרך שלנו, את המסקנות שלנו שהגענו אליהם,
ומה יעזור לנו ראש ממשלה?
דעת העם צריכה להיות חשובה לו.
נו, ומה הוא יעשה עם זה? הוא יגיד, כן, יופי. הם חושבים דברים טובים. כן. הם חושבים שכולם יהיו בחיבור, באהבה. באמת טוב. ילדים טובים.
אולי נשנה את הנוסח, לא חיבור ואהבה, אולי דרך של כלכלה
לא,
טובה יותר.
מה עם זה הוא יכול לעשות? רק למה אני שואל אותך? אני רוצה שתבינו שזה הכל תלוי בנו ומהמימוש בגובה של העם, וללא שום קשר לממשלה.
כמו שאמרת בהתחלה שהוא כן שומע לחלק מהאוכלוסייה, אוכלוסיית הנשים שחד-הוריות, הוא כן נותן להם משהו, אז אולי כן הוא ייתן חלק רק.
אבל שם הוא יכול לשנות כל ממשלה וממשלה, זה לאו דווקא ממשלת ישראל. לכל ממשלה אנחנו יכולים לפנות, ויש המון, את יודעת, כמו שאורן אמר, באיטליה, ביוון, בספרד במיוחד, 50% צעירים נמצאים ללא עבודה. ונגיד אני עכשיו מגיע לממשלה. נו, ומה אני אומר? יש לי כזאת אפשרות דווקא, נגיד.
אז אנחנו מנסחים, מחליטים על ניסוח.
מה אני אומר להם? תמליצי לי. בבקשה.
אנחנו מחליטים על ניסוח, על קו אחיד של שכל אחד ואחד מאיתנו ירשום.
ממשלה לא יכולה לחייב את העם לגשת לאהבה ולחיבור ולחסים טובים ביניהם. זה אי אפשר מלמעלה להוריד באיזה פקודה. אהבה ופקודה? ניסית את זה לעשות פעם בחיים?
אבל אנחנו לא מתחילים מאהבה, אולי נתחיל מ...
יחס טוב, לא חשוב. אהבה אצלי זה נקרא שאני מבין צרות, בעיות, חסרונות, צרכים של הזולת, ואני באמת משתדל למלות אותם. זה, בוא נגיד, זה כבר אהבה.
יחס טוב זה שיחות כמו משפחה, או שולחנות עגולים. אז אנחנו נרצה שראש הממשלה אולי יחוקק איזה חוק כזה שאנחנו יכולים לדבר איתו, שאנחנו יכולים לשבת.
מי מפריע לך לעשות שולחנות עגולים בכל מקום? עשינו כבר פעמיים.
לא, לקדם את זה, לקדם, להגיע לממשלה, לעשות יותר.
לא, 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 לא. עשינו כבר פעמיים בכנסת, נו, אז מה? עוד מעט יהיה עוד, אני מבטיח לך הפתעה גדולה. נו.
אולי להקים מפלגה שתקדם.
לא, למה לא מפלגה? אנחנו לא שנגד מפלגות או נגד ממשלה, אנחנו חושבים ששינוי בעם הוא לא יכול לבוא מלמעלה, זה רק על ידי ההפצה לכל אחד ואחד בגובה שלו, דרך טלוויזיה שלנו, דרך הרצאות, דרך שולחנות העגולים, זה בסדר, דרך עיתון, זה לא יכול לבוא מלמעלה. אם זה 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 לא זה זה יכול להיות בתנאי שנגיד להגיע לבתי ספר, אז אפשר לחנך ילדים אבל זה, נו, ונותנים לך עכשיו את זה לעשות. מה תעשי?
לחנך ילדים?
כן. נו, את צריכה צבא חדש של המורים ומחנכים, להכין אותם קודם. זה...
כמו שאנחנו מתחילים בחוגי בית,
לא, את צריכה
קודם. אז לאט לאט
לא,
זה,
גברת,
זה,
גם זה לא נכון. את צריכה קודם להכין, זאת אומרת לחנך, זאת אומרת לשנות, לא יודע כמה, נגיד 100,000 מורים ומחנכים שהתפזרו בכל בתי ספר והתחילו לטפל בילדים. זאת אומרת, זה, אני אומר לך, זה הגישה של חוכמת הקבלה, לא לעשות את זה מלמעלה, אלא מלמטה. כי זה, אנחנו מגישים את זה לאדם, אנחנו צריכים שינוי בתוך האדם, מודעות שלו, ההבנה, ההרגשה, רצון שלו צריך להשתנות. מלמעלה על ידי פקודות זה לא יהיה. מלמעלה טוב שהם מורידים אחוז לקוטג' שם במשהו אחר, זה נכון, זה בסדר. אבל חינוך, חינוך ממש, זאת אומרת, לא מתמטיקה, פיזיקה, אלא יחס אדם לשני, הוא לא יכול לבוא על ידי הממשלה.
אז אולי אפשר להתחיל בבקשה של צרכים בסיסיים, לחסות את הצרכים הבסיסיים, כדי שנוכל באמת להגיע לאנשים האלה שהם רעבים ללחם, שבכלל זה, לא רוצים ללמוד, זה, לא יכולים ללמוד
זה
קבלה.
זה בבקשה, קראנו לך כמה נתונים, ויש עוד, שבאמת ממשלה עושה. יש שינויים טובים. לא, באמת, יכול להיות שלא כל כך מרגישים, אבל זה נמצא, זה נמצא ממש. כן? זה על ידי החוקים החדשים שצריכים להיכנס. זה לא סתם שמישהו רוצה. אפילו ראש הממשלה שירצה משהו, זה לא פשוט, צריך להעביר את זה דרך הכנסת. כן. זאת אומרת, העבודה שלנו היא בקרב העם. בקיצור, סיכום.
בוא נלך פה לשאלה, כן, לגברת פה לידך, בדיוק. לא, מאחור, כן. אם תוכלי רק לקום, שהמצלמה תוכל לראות אותך טוב.
ערב טוב, אפשר בישיבה?
אם חשוב לך, אז תשבי, בבקשה.
ערב טוב, אני מאשדוד, אוהבת אתכם אשדוד. אני במקרה כאן, בעצם אין מקרה. לגבי מה שאמרת, הרב, אני יכולה לחדש פה שאני בעצם פעילה מאז מחאת האוהלים. אני לומדת קבלה כבר 4 שנים, ויש לנו קבוצה נהדרת, התחלנו 3 פעילים, חוץ מהקבלה. זאת פשוט הפצה, אנחנו עכשיו 3,000 איש, של כל כך הרבה קבוצות בכל רחבי הארץ, שהם אומרים שהם ערבות, ערבות אמיתית. הם נורא רצו לקרוא לזה ערבות הדדית, אמרתי להם, אסור לכם. אז הם קראו לזה שורשי הערבות. הם מדברים בדיוק כמונו, הכל באהבה, ואני רואה את זה איך שזה ממש, ממש קם בצורה, כמו שאמרת, בצורה לא רגילה, כמו פטריות, זה הכל הולך וצף. אני רואה את זה, אני כל פעם מתרגשת, יאיר לפיד צריך להיות אצלי שבוע הבא, סליחה, ב-15/4. ואני קצת שואלת באמת שאלה, אני כל כך לא פוליטיקאית, אתה מדבר על פירמידה, ואני מרגישה פתאום שוואלה, זה מתחיל להיות כאילו, עד עכשיו אמרנו לראש הממשלה, אתה גדול, אתה גדול, אתה גדול, והוא הרגיש טוב עם זה. היום אנחנו באים ואומרים לו, הלו, אתה קטן, כי אנחנו מתרבים ומתרחבים עם אותה דעה, עם אהבה, עם כל הדברים הכי הכי
אני
נכונים.
אני לא מבין בדיוק מה את רוצה להגיד.
אני רוצה לדעת, אני לא פוליטיקאית, ואני פתאום, יאיר לפיד אצלי, הקבוצה הלכה וגדלה, אקולוגי, כל הקבוצות מתחברים, לא משנה מה הם אומרים, אבל כולם מתחברים ביחד, בסופו של דבר. ופתאום אנחנו מתחילים לעלות לקטע של, וואלה, אנחנו מגיעים למצב של להגיע אליו, אל ראש הממשלה הזה.
No.
ושם בעצם העם צריך להוריד אותו, גם כשאתה אומר פה לבחורה.
למה להוריד? אני לא מבין.
אם אנחנו מתרחבים ככה בצורה הזאת,
no,
האם no. אנחנו בעצם לא נעשה את
מה
השינוי?
מה המטרה שלכם? להוריד לראש הממשלה?
לא, גם להוריד, לשנות כמו שאתה אמרת.
מה בעצם. לשנות? לשנות מהירקות של לצד התור של ממשלה?
לא, לא, לא. לשנות, לשנות אותנו, קודם כל בעם משתנה.
אותנו, אז מה זה שייך לראש הממשלה? אמרתי לך שאם לשנות אותנו, את צריכה ללכת לעם, ולא להתאפס על הפירמידה עד ראש הממשלה. לכי לעם, תסבירי לעם שהעיקר זה אהבה והתחשבות וחיבור.
אוקיי, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו הולכים בעצם,
אם את מתאפסת, סימן שאתה רוצה להיות שם.
לא, בכלל לא רוצה. ממש, ולא יודעת ולא מבינה בזה בכלל. לא רוצה, אבל כשאני רואה שהם מגיעים אלינו, זאת השאלה בעצם, האם זה בסדר שפתאום אנחנו מוצאים את עצמנו פה ושם, עם אותם אנשים, עם אותם כוונות, שכולם בעצם מחפשים קודם כל להיות בחיבור ביחד, ומאוד חשוב.
כתוב, כתוב חיבור רשעים רע להם ורע לעולם. אני לא יודע מה החיבור ובין איזה אנשים.
אז זהו, זה אנשים
שסתם צועקים על אהבה, לא. אני יכול לקחת לך אחמניג'אד ואסד ועוד זה, וכולם ידברו על אהבה.
אני אגיד לך, אנחנו הלכנו על כיוון אחד, זה היה דיור, דיור, ככה כולם אמרו בהתחלה, דיור בר השגה, שבעצם הם הלכו לקטע של הקיבוצים לבדוק שם אם הם יכולים להיכנס. משם זה הגיע שכולם התחברו אלינו, וכולם ביחד איתנו.
בסדר, אבל מה השאלה?
אם את רוצה משהו
לשאול, בבקשה, אבל לא, כאן לא מקום לגסות.
זה נקרא פוליטיקה, כל הדבר הזה עכשיו,
בעיניי?
אני ממש לא רוצה, כן.
אני לא יודע, אני לא מכיר את התנועות, אני לא רוצה להגיד עליכם שום דבר רע או משהו, אבל לי נראה איזה בלבול בדרך.
איזה בלבול בדיוק?
כי סתם צריכים להבין מערכת שבה אנחנו קיימים, גם מערכת הארצית, ממשלה סוציאלית כולם, וגם כן מערכת הטבע או האלוקית, לא חשוב איך להגיע, איך להגיד על זה, ולדעת איך שהם פועלים, מה החוקים שישנם בכל המערכות האלו, איך הם מתחברים יחד ולפי זה לפעול. אחרת אנחנו שוב בונים משהו שמחר יארס, ובמקום משהו טוב נגיע אולי לרע. כולם מתחילים מאיזה כוונות טובות, ואחר כך מה יוצא מהם, אנחנו כבר רואים. היינו כבר בקטע הזה.
הרב, אנחנו, אני יודעת,
אני רוצה פה לסיים את הדיון,
אני מצטער, זה לא.
על זה נעבור לשאלה הבאה מהאינטרנט. גל, בבקשה.
יש הרבה, לא, מה שאני רוצה עוד להוסיף, היום קמים הרבה מאוד ארגונים שיש שם מילת הערבות, בין היתר הסיסמאות או שמות שהם לקחו לעצמם. אני לא חס ושלום נגד אף אחד. בחיבור הכי קטן שרוצים, אני מכבד את זה ומברך את זה. אבל צריכים לראות קודם כל, מה את יודעת, אין לך בן אדם בעולם שאם מה שעושה הוא חושב שזה רע. הוא חושב שזה טוב, אפילו שלא יודע מה, הורס ועורק ומה לא. הוא חושב שזה נקרא, שזה טוב. טוב לטובת העולם, לטובת האנושות, לא לטובת המדינה שלו, מה? צריכים לבדוק את הדברים, והבדיקה היא פשוטה. זה הולך לפי ההתאמה להטבע או לא. יש לנו רק קנה מידה אחת. ולא מה שאת חושבת, מיליארדים יכולים לחשוב. וזה יכול להיות שקר הגדול. ואיתו אחר כך ויסבלו. יש לנו מערכת הטבע שבו אנחנו קיימים, בתוך מערכת הזאת אנחנו יכולים למדוד את עצמנו, ואז לראות, טעינו או לא טעינו. אני מוכן לבדוק את עצמי, ואני עושה את זה כל הזמן. אם יש שם בתנועות האלו אנשים שמוכנים לבדוק את עצמם, אני מוכן גם כן יחד איתם לעשות את העבודה הזאת. לא שאני יותר מבין, כולם שווים, ובצורה כזאת לבדוק. אבל קודם ללכת רק לפי ההתאמה להטבע. אם זה הולך, זה יצליח. אם לא, הכיוון צריך להיות מאוד מאוד ברור. אנחנו בסך הכל לאיזון הזה צריכים להגיע, וזו כלכלה אמיתית.
גל, אינטרנט.
באותו עניין, חיים ירושלים כותב שהוא קיבל את הספר של הכלכלה באור הערבות ההדדית. הוא אומר שהחזון יפה, אבל הדרך לערבות ההדדית נראית כל כך רחוקה. איך אני יכול לדבר על כלכלת הערבות ההדדית בלי להישמע לא מציאותי?
תראה, אני ראיתי בחיים שלי המון שינויים. כשהתחלתי ללמוד בבית ספר, אמרו לי שהיקום שלנו אינסופי, והוא קיים אינסוף שנה. אחרי 20 שנה פתאום זה התחלף. היקום פתאום לא אינסופי, יש לו גבול, והוא גם כן מתרחף כל הזמן, ולא קיים אינסוף שנה, אלא 15 מיליארד שנה. נו, זה הרבה או לא, זה לא חשוב, אבל משהו גבולי. מה מעבר לגבולות האלו? אני ראיתי שבזה, ראיתי בזה שינוי מאוד מאוד מהותי. זאת אומרת, אדם כבר מבין שהוא קיים באיזשהו מרחב זמני ומוגבל. זה שינוי גדול מאוד בתפיסה. זה תפיסת החיים, זה פילוסופיית החיים, פרדיגמה ממש חדשה. זהו. אותו דבר עכשיו. אנחנו עוברים לאט לאט לשינוי הגדול. חוכמת הקבלה התגלה לפני 10 שנים, סך הכל. אנחנו התחלנו, נגיד, לפני 20 שנה. התחלתי עם רבש, עם הקבוצה הראשונה שם לפני 30 שנה. אבל זהו, לא יותר. מה אתם רוצים? שכבר זה התקבל? עכשיו, מה שבעל הסולם כתב עיתון ב-1940, עיתון האומה, היום אנחנו רואים שלאט לאט זה חודר. השנים האלו הם לא מהיום למחר וכל כך מהר שזה יכול להיות, אבל בכל זאת זה חודר. מי חשב לפני אפילו חצי שנה, שנה, שאירופה תשתנה? אפילו אתם עכשיו לא יודעים על זה ולא מרגישים שיש עכשיו כיוון התפתחות החדשה לאינטגרציה, לחיבור בין כל המדינות. אתם יודעים מה זה? לכל אירופה להתאחד, ששם כולם אכלו אלפי שנים זה את זה. אתה יודע כמה יש להם סכינים אחרי הגב שכל אחד מחזיק כלפי השכן? זה שינוי מהותי, שהם רוצים להיות כמו באמריקה, מדינה אחת. זאת אומרת, הרבה עמים, עם הרבה מאוד מאגרים והכל, כולם, להביא את כולם לאינטגרציה, כי הם רואים שאין ברירה. זה כבר תפיסה חדשה, נכון? שאנחנו נאלצים להיות אחד. זה לא פשוט להחליט דבר כזה. אז אני רואה שמאתמול להיום קרה שינוי, וזה באמת פלא. בעיניי זה שינויים מהותיים. אני מרגיש עד כמה שהאור העליון חודר לעולם שלנו, נכנס לתוך הקופסה הזאת, ומוסר שם ועושה שם כאלה החלטות. זה דברים מאוד גדולים. ואם היו כל מיני מחאות האלו בישראל מלפני שנתיים, שלוש, הם לא היו זוכים לזה שהממשלה תשתנה כל כך ותשנה את כמה חוקים וכמה דברים. והיום זה כן קורה. זאת אומרת, ישנם שינויים מאוד גדולים. אנחנו צריכים להבין שעד שאנחנו זוכים לראות את זה, הם במסה... כמו שאתה יודע, אלפי שנים, איפה אלפי, מיליארדי שנים, אחר כך מיליוני שנים, עד שמקדומם נעשה צומח, ואחר כך חי, ואחר כך אדם, זה לאט לאט מגיע, זה מתבשל בתוך האדמה, כל הדברים האלה, עד שמגיעים למצב שאנחנו רואים את זה. לכן אני לא חושב שזה דרך ארוכה. זה הכל תלוי במודעות האדם, ועד שזה מגיע למודעות מהעקביים, זה באמת צריך לעבור זמן. אבל זה עובד כבר. העולם כבר התחיל להרגיש שאין לו ברירה, לפי כל מיני המאמרים, לפי מה שאני נמצא, מדענים וכולם כותבים, זה ממש, אני רואה עד כמה שירות שלהם משתנה מלפני כמה עשרות שנים. כן,
שאלה הבאה, אילנה, בבקשה, פה מיקרופון. אם תוכלי לקום ש...
אני גרה...
מיקרופון להצמיד, ואם אפשר לקום שהמצלמה תוכל להתכוונן אלייך. תודה.
אני גרה בכביש ירושלים יפו. אני הולכת לשם כל בוקר ברגל. לאחרונה הגיעו לשם המון פליטים מסודן, בכל פעם יותר ויותר. אתה רואה בחורים צעירים רעבים ללחם, ללא תעסוקה. ואני אומרת ככה כל בוקר, כל העולם בתוכי. מה אני אעשה? אני אדבר איתם, אני אגיד להם שיש קבלה, אני אביא להם אוכל, מה שנשאר לי ביום ראשון אחרי שבת, זה לא יעזור, אני אתפלל, וזה מטריד אותי כל יום ויותר ויותר, כי ברגע שהם יהיו רעבים והם יבואו שם בהמונים, הם גם ייכנסו אלינו לבתים, אנשים רעבים. אז יש כאן את האגואיזם שלי של פחד גם, יש את האגואיזם שלי של פחד, אהבה עצמית מאוד גדולה, אבל באמת גם דאגה לבחורים הצעירים האלה, אתה רואה אותם, ואתה אומר, גם אנחנו עם היהודי היינו פעם ככה. מה אתה מציע לי לעשות?
לא יודע. קודם כל, אני לא שייך לקבלת ההחלטות. אני לא מישהו שיש לו אמצעים. אני גם כן יודע שזה לא יעזור שתתחילי לחלק להם לחם ומים. זה כמו באפריקה ובכל מקום. לעולם לא חסר לא מזון ולא שום דבר. לעולם חסר רק יחס הנכון בין בני אדם. ואז אם יחלקו מה שיש, בלי להוסיף גרם אחד של משהו, אם יחלקו הכל בשווה בנכון, לכולם יהיה שפע. אז מה לעשות? תשתדלי לעשות חברה יפה, מאוזנת, מחוברת, חמה, ושהיא תחלק מה שיש לה. לא יותר.
בחברה שלי.
גם בחברה שלך, גם בכל העולם.
אני יכולה ליצור איתם קשר, לדבר איתם, אתה חושב?
אני לא יודע, את כבר שואלת אותי על, 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 על ההחלטות כאלה, אני לא מנהיג בזה, אני מחנך. אני מחנך למודעות החדשה. לא יותר מזה. רק אומר לך שסתם חלוקה לא יעזור.
כוח המחשבה תעזור אם אני אתחבר עם חברות שלי?
כוח המחשבה גם כן יעזור. הכל יחד, אבל שוב אני אומר, אם את רוצה לעשות שינויים, את צריכה לעשות אותם אך ורק דרך המודעות.
תודה.
סתם יש לך המון, יש לך המון ארגונים שמחלקים, שרוצים לעזור. הם כאילו קיימים בזכות זה שיש כאלו שאין להם. זהו. אבל אני לא רואה שבזה העולם נעשה יותר טוב, יותר עגול, יותר חם. אני לא רואה בזה שזה מועיל לעולם. גישה הזאת היא גישה כאילו, לא שאני אומר שלא צריכים את זה לעשות, אלא אם אנחנו מחלקים בלבד, אנחנו בזה מרגילים אנשים סתם לקבל. אין בזה שום תועלת לאורך הזמן. אני לא אומר שאם אדם רעב, לא לתת לו לחם. אבל אנחנו חייבים לחשוב איך לתת לו יחד עם זה תפיסה נכונה בחיים. בלי זה הוא לא יצא מהצרות.
אינטרנט, גל?
נווה מתל אביב שואל, האם למידת העולם הגלובלי יקטין את הפערים בין הרעבים ללחם ובין אלו שאין להם? בין אלו שיש להם. וגם מה תפקידו של החינוך בזה?
שוב, אם אפשר את השאלה.
האם למידת העולם הגלובלי יקטין את הפערים בין הרעבים ללחם ובין אלו שיש להם? ומה תפקידו של החינוך בזה?
חינוך זה נקרא, זה לא למידה. חינוך זה שאנחנו מחנכים את האנשים להרגיש, לעבור חוויה, מה זה נקרא להיות מחוברים. שאנחנו אוספים אותם בקבוצות. ואנחנו עושים, ולא מלמדים אותם בקבוצות, עד כמה שאנחנו באמת לפי הטבע מחוברים, ועד כמה שאנחנו בצורה מלאכותית מנתקים את עצמנו זה לזה, זה מזה, ועל ידי זה אנחנו חותכים ההספקה בינינו ברוח נכונה, ברוח טובה, בכל מה שיכול להיות אחר כך יסוד לחיים טובים, גם גשמיים, גם רוחניים. אז אנשים שעוברים אצלנו בקבוצות את החינוך האינטגרלי, הם מרגישים שבאמת כך אנחנו בנויים, כך אנחנו צריכים להתנהג. ואם אנחנו נעשה כאלו יחסים בינינו, אנחנו נזכה לתמיכה מכל כוחות הטבע. מכל כוחות הטבע. ואז לא יחסר לנו כלום. פערים לא יהיו. האספקה, הביטחון, המזון, פשוט... ואהבת לרעך כמוך, זה לא סתם נקרא כלל. כי הוא כולל בתוכו, במה שאתה מיישם אותו, אתה בזה בעצם גומר הכל. ואם אתה לא, אם אתה לא מחנך לזה, אז אתה לא מגיע לכלום. זה לא להוריד את ראשי ממשלות, ולא לעשות כל מיני, לחוקק איזה חוקים, ולא לחלק מזון, זה הכל טוב ויפה, העולם כבר רואה את זה, שזה סתם ככה לתת תעסוקה למי שרוצה בזה, ולא יותר. העולם יסבול מדברים האלה יותר ויותר. כן.
הילד מתל אביב שואלת מה אתה ממליץ למי שרואה עצמו כמחנך, אך לא מתחבר לתכנים שנלמדים במכללות החינוך. הרי אנחנו יודעים שהחינוך האמיתי זה חינוך לחיבור.
לא הבנתי.
מה אתה ממליץ למי שרואה את עצמו כמחנך?
שמי שרואה את עצמו כמחנך.
אבל לא מתחבר למה שמלמדים היום בחוץ, במכללות.
טוב, מחנך שוב, מחנך נכון, זה מי שמלמד לחיבור. ואני לא רואה שיש, אני לא רואה בכלל שבאיזשהו מקום בעולם יש חינוך. לא מלמדים חינוך, לא נותנים חינוך. חינוך אי אפשר ללמד. לימוד וחינוך זה שני דברים שונים. יש השכלה ויש חינוך. אז העולם נותן השכלה. בבית ספר, קולג', אוניברסיטה, זה חינוך. לא, זה רק השכלה. נותנים לך מקצוע. ידיעת החוקים, מכנים, מה שיש לך לפניך. זהו. אבל חינוך זה משהו אחר. בטבע שאנחנו קיימים, יש אנחנו, ואנחנו קיימים בתוך העולם, כן? העולם הזה, בתוכו אנחנו קיימים. בעולם הזה יש לנו חוקים. את החוקים האלו אנחנו לומדים, וזה נקרא השכלה. זה נקרא השכלה. זה בעצם כל הבתי ספר שלנו, מבית ספר הקטן עד בית ספר הגבוה, כן? זה לומדים. עכשיו, חוץ מזה, יש לנו עוד חוקים, שזה אנחנו לא מכירים אותם. חוקים האלו של העולם הזה, זה בתוך העולם הזה. הם עוזרים לנו במקצת, באוכל, מין, משפחה, כסף, כבוד, שליטה, מושכלות. עוזרים לנו איכשהו למלות את הרצונות שלנו הגשמיים, גופניים. אבל יש עוד חוקים שעכשיו מתגלים, שזה חוקי הטבע האינטגרלי. כן, זה גלובל. גלובלי. כן, זהו. ואלו חוקים אנחנו לא מותאמים אליהם. זו הבעיה. יש לי, מה יש לי מזה שאני יודע פיזיקה וכימיה טוב? זה לא עוזר לי היום. החברה היא שבורה, מקום העבודה אין, אני לא יכול להשתמש בכל החוקים האלה. למרות כל החוקים האלה אני שורף ואורס את כדור הארץ. אנחנו צריכים לדעת את החוקים האלו, טבע הגלובלי. ולזה לא מלמדים, וזה נקרא חינוך. זה החינוך. אז צריכים להבדיל בין ההשכלה ובין החינוך. חינוך באף מקום לא מלמדים. אמת חינוך זה רק חוכמת הקבלה. היא מלמדת אותך חוק הכללי של הטבע, באיזה צורה ההוויה הזאת היא משפיעה עליך, איך אתה בנוי לעומת ההשפעה הגלובלית הזאת, מעולם העליון, מעולם הרוחני, יותר חיצון מהעולם שלנו, ואיך אתה צריך להתאים את עצמך אליו, לעולם ההוא, כי משם אתה מקבל באמת הזנה. כל המחשבות, כל הרצונות, כל הרשימות, היינו, הכל, כל מה שמתרחש איתך, הכל זה בא משם. לא מספיק לך היום להסתדר רק בעולם המצומצם שלך עם החוקים שאתה ידעת מהמדע. אתה חייב עכשיו להתאים את עצמך לעולם החיצון. וזה הכלכלה האמיתית לכן. אני אומר שידיעת היחס הנכון לחוק הגלובלי הזה, וכמה שאתה יודע לא יודע מאלה, אבל מסבירים לנו שלהתאים את עצמך אליו, אתה צריך להיות גם כן עגול, להגיע לאיכות, לחיבור, לערבות, לאהבה. אבל זה לא סתם מה שצועקים ואומרים, סתם חיבור, סתם אהבה, שכולם אומרים על זה. יש לך רק בארץ 1,000 חוגים של ערבות. כן? השאלה היא, האם הם יודעים מה זה ערבות שמעמידים את עצמם בקשר עם החוק הערבות שהוא חוק הגלובלי. צריכים לדעת את המערכת. וזה מערכת של העולם האצילות. שאנחנו לומדים, שאנחנו מתקשרים, שאנחנו משתדלים להתאים את עצמנו לשם. זה על ידי חיבור הנכון בקבוצה, בעלת מן, זה חוקים.
אני רוצה פה לשאול אחת מהשאלות שהגיעו במהלך השבוע אל מערכת התוכנית. שואלים אותנו כך, כפי שמוכיחה ההיסטוריה, גם בעבר האנושות סבלה ממגפות, רעב, משברים כלכליים, מהפכות חברתיות, שבסוף הסתדרו. אז מה בעצם שונה היום? על מה כל הרעש?
העולם השתנה. העולם לא, נס, לא, לא, לא ממשיך להיות ליניארי, שאנחנו ממשיכים להתפתח בו על ידי זה שהאגו שלנו כל הזמן גודל. האגו שלנו גדל, ולפני כמה עשרות שנים נעצר, ולא גודל יותר. וזה שהוא לא גודל יותר, ובמקום להתקדם הלאה, ככה באקספוננטו היה גודל, כן? הוא נעשה עגול. ואז אנחנו מרגישים את התופעה הזאת חדשה. העולם מתחיל להתעגל. הקשר גלובלי, אינטגרלי סביב כל בין כולם, ובינינו להטבע, הוא מחייב אותנו להתאים את עצמנו לכל החוק הכללי הזה. ואם אתה לא מתאים את עצמך לזה, אתה מתחיל לספוג את הבעיות. אנחנו רואים עד כמה שהאקלים משתנה והכל. וזה עוד יגדל.
עוד שאלה. שהגיע במהלך השבוע, כלכלנים בכירים במשק אומרים שבתום המשבר הזה לא נחזור לעולם שהכרנו. איך לדעתך ייראה העולם לאחר שנעבור את המשבר הזה?
אנחנו לא נעבור אותו. אנחנו לא נעבור אותו. עד שאנחנו לא נתאים את עצמנו, המשבר הזה הוא ישנה רק מפה לשם את הצורה שלו, בהתאם כמה שאנחנו נלך ונתקדם לצורה עגולה. אבל הוא לא נעבור, הוא לא, מה זה משבר? משבר זה נקודת הלידה החדשה. קרייסס זה הפירוש של המילה עצמה, זה לידה, זה התחלה חדשה, זה מדרגה חדשה. זה לא משבר כמו שאנחנו חושבים, קריסה. זה לא קריסה, זה דווקא, זה כמו בלידה. פתאום יש לך משהו חדש שלא היה קודם. קודם היה בצורה אחת ועכשיו זה בצורה אחרת. אז המשבר לא יעבור, הוא demonstration, איך להגיד?
הדגמה.
הוא ההדגמה של האיזון שלנו עם הטבע. עד כמה שאנחנו לא מתאימים להטבע העגול. ולכן בלי הרגשת הפער, בלי הרגשת ההבדל בין זה לזה, אנחנו לא נוכל להתקדם. דווקא הפוך, אנחנו צריכים ללמוד את המשבר ולדעת כלפי מי הוא, כלפי איזה חוק הוא נמצא, המשבר, הפער הזה. אין? נגיד כמו שאירופאים, למה אני כל כך שמח בזה שהם החליטו שהולכים להתאחד? כי הם בדקו את עצמם כלפי האמת, בלי ידיעת הקבלה, בלי כלום. אין? אבל ראו שאי אפשר להם להתנתק, לשחק בפרוטקציוניזם, הם חייבים ללכת לחיבור, אין ברירה. והולכים לזה. יופי. אז אמנם שעדיין נמצאים בצרה גדולה, אבל אם באמת ילכו עכשיו והתחילו איכשהו להתחבר, כן? והם צריכים לזה חינוך חדש עכשיו בטוח. זה מה שלפני 30 שנה כבר ראיתי שלא הולכים לזה. כן? ואני הייתי בצרפת דווקא בזמן שהם היו מגייסים שם אנשים להצביע עבור השוק המשותף. כן? ואני זוכר ואז שאלתי אותם, כאילו, ראיתי שלזה לא הולכים, רק לחבר בנקים כסף. זה נקרא המשותף. אז אם עכשיו הם ילכו על זה, זאת אומרת, צריכים חינוך. שוב, כמו שדיברנו קודם, זה חייב לתת, אנחנו חייבים להיכנס לתוך העם, לחנך את העם מבפנים, האהבה היא באה מבפנים, לא מלמעלה. ואז זה יצליח. אז אירופה יכולה לתת באמת דוגמה לכולם. עם כל השנאה הדדית, עם כל ההיסטוריה שלה, אם יש שם שינוי באמת לחיבור, בצורה שהם כלובו לכלי תקשורת, השקיעו בזה. אין? יכולים ממש לעשות שם מהפכה.
כן, שאלה הבאה פה לגברת בבקשה.
ערב טוב, רציתי לשאול אם אנחנו יכולים לעשות פעולות בינינו שידגימו את החיבור, כמו למשל שי רוקח שהקים אתר לבעלי מקצוע, וחסרה לו עזרה דרך אגב.
אנחנו לא רוצים עכשיו בהרצאה שכל אחד יתאר עולם ומלואו. אם יש שאלה, שאלה, אם יש לי פה תור.
לא, אנחנו יכולים להתחבר בינינו
ולראות... אנחנו...
או להקים בית ספר שיעשה שם פעולות חינוך...
אם יהיה לנו אפשרות, אנחנו נעשה זאת. בינתיים אנחנו באמת עוד לא הגענו לזה, את צודקת. ואנחנו מכשירים הרבה אנשים עכשיו, ממש מאות ואלפים, להיות מורים ומחנכים במערכת החינוך. חינוך, לא חינוך, מה שאנחנו מדברים על השכלה שבמדינה, אלה... מערכת החינוך שיחנכו את האנשים להיות באמת, לדעת איך להגיע לחיבור. אנחנו עכשיו עושים את הקורסים כאלו, הרבה מאות, כמה כבר עברו הרבה מאות. כן?
הרבה מחזורים, כן, וכל הזמן יש עוד ועוד.
ונקווה ששלב אחרי זה, שאנחנו נתחיל כבר יותר ויותר לפתוח כאלו חוגים. זה מה שבאפשרותינו. אנחנו משתדלים לפעול ללא שום קשר לממשלה, וודאי שלא לשייך את עצמנו לאיזה מפלגות או תנועות, אלה לא פוליטיקה ולא תנועה, גם אנחנו תנועה כאילו, אבל להיות ככה לכולם שווים. ושוב, העיקר זה ההסברה וחינוך. דו יותר.
כן. עוד שאלה שקיבלנו משך השבוע. אם פעם חשבנו, אנחנו מדברים היום על שוק העבודה, אז הוא שואל ככה, אם פעם חשבנו שנעבוד פחות ונרוויח יותר, כך חשבנו, שנות ה-2000 הוכיחות לנו שהמצב לגמרי הפוך. החיים המודרניים הפכו לנטל במקום לרווחה. אנחנו עובדים יותר, מרוויחים פחות, בקושי רואים את הילדים, וכשזה מגיע לכסף, תמיד חסר. אז כן. מה קרה לנו בדרך?
נכון. אני זוכר חלום אמריקאי משנות ה-50 ו-60, שכמה שיותר נעבוד, כמה שיותר נרוויח, ונתקדם, וכל אחד יכול להגיע להיות ממש רוטשילד וכן הלאה. אין, זה ידוע. ופתאום זה באיזשהו מקום התחיל ככה להיעלם מהאופק, והיום כבר לא חושבים ורואים שההפוך. מה קרה לנו בדרך? חוק הטבע. זה הבורא שם לנו רגל. אנחנו חושבים שבאמת החלום האמריקאי הוא שמכתיב לנו את ההתפתחות. אנחנו חושבים שהאגו שלנו שמתפתח, ובאמת לפי היגיון, איך יכול להיות אחרת? בוא נעשה העולם טוב, כולם נעבוד, כולם נרוויח, כולם נייצר, נשרת זה לזה, נפתח שירותים כאלו וכאלו לזה לזה. כולם, באמת, לפי ההיגיון האנושי, האגואיסטי, הפשוט. מה רע? בוא נעשה חיים טובים. יש חוק. אתה חייב להגיע לא לזה. אתה חייב להגיע לחיבור. שתהיה בהתאמה לטבע האחד, להיות כאחד, כל האנושות. אם אתה נמצא בהתקדמות לזה, תרוויח. אם לא, אפילו לחם לא יהיה לך. ככה זה. ואנחנו צריכים להבין שזה... לטבע אין פשרות. לא לחשוב שזה הבורא גדול או רחמנות, ואין. אנחנו רואים את זה. זה חוק. חוק נתן ולא יעבור. הכל מערכת חוקים. וכשלומדים את זה מחומת הקבלה, רואים שאין למי לפנות. רק לעצמך. אתה מקיים, יהיה לך טוב. לא, לא. וידיעת החוקים האלו זה ממש חובה. לכן חומת הקבלה היא באה והיא מלמדת את החוק, ואחר כן אתה לא יכול לעשות עם זה מה שבא לך. רק לקיים. אבל שנמצאים בקבוצה, שנמצאים בחיבור, שבתמיכת החברים, בזה שאתה יכול לשאוף על ידי חומר הלימוד את האור, את האנרגיה, זה נותן לך הכל. אין לך בעיה להמשיך ולהיות בשמחה ובמילוי, ולפתוח העולם הנצחי, שזה יש לפניך. לכן אנחנו לא מדברים כך לכל הבני אדם, כדי שיחשבו שאנחנו איזה, נמצאים באיזה דמיון, בפנטזיות, אבל זה מה שחומת הקבלה מסבירה. ויש על זה באמת, מה שאני קורא גם כן בזמן האחרון, זה פלא, אבל מדענים כותבים על זה, שהמידע שלנו, אינפורמציונית, מידע לאדם, אפשר להעביר אותה מהנושא, שזה הגוף שלנו, הביולוגי, לכל נושא אחר, ולחיות. זאת אומרת, אם אני לוקח כל המודעות שלי, כל מה שאני, האדם, שזה בסך הכל מידע, אינפורמציה, ומעביר את זה לאיזשהו... נושא אחר, זאת אומרת נושא, במקום החתיכת בשר שזה יתקיים באיזשהו צורה אחרת, אז אני חי שם, כי אני מעביר את האני שלי. ומדע, היום מדענים כותבים על זה הרבה מאמרים. זה גם דבר חדש. מתחילים לקלוט, זאת אומרת, אנחנו מתקרבים בכל זאת יותר ויותר לתפיסה הנכונה.
אנחנו מסכמים, שוק העבודה החדש, הרב לייטמן.
נקווה שהחייל, איך קוראים לו?
החייל האוניברסלי, כן, במקום הראשון.
כן, זה לא יהיה באמת המקצוע המבוקש ביותר.
מה כן יהיה במקום הראשון לדעתך?
חייל אוניברסלי זה כן, אבל במה שאנחנו חושבים, כן? שילחם נגיד האגו על ידי בעד חיבור. זה מה שאנחנו צריכים, חיילים כאלו, ונקווה שאנחנו נגיע לכמות המספקת, למסה קריטית, כמו שדיברנו. ושוב, להבין שכלכלה, מה שאנחנו מדברים על כלכלה, איך לקלקל את העולם, איך למלות אותו בכל טוב, זה לא הכלכלנים שלנו יכולים לעשות, זה אנחנו יכולים לעשות על ידי החיבור הנכון בינינו. וזה אפשרי, צריכים ללמוד איך עושים את זה. בשביל זה לא צריכים לדעת בדיוק איך הבורסות עובדות בכל העולם, ובמה לחסוך ובמה להרוויח, אלא מה לחסוך ומה להרוויח בצורה באמת של חוקי הטבע. בוא נפעיל אותם, ולא הדברים האלה הקטנים. אנחנו רואים איך שבזה אף אחד לא יודע מה יקרה מחר. אנחנו יכולים לקבוע את המחר שלנו, בכמה שאנחנו נתאים את עצמנו להטבע, ככה זה יקרה. זה... מצד הטבע יש אור עליון הנמצא במנוחה מוחלטת, הכוח האדיר שנמצא ברוגע, בדממה, וכמה שאנחנו נתקרב ונהיה מותאמים לו, זה יהיה בעצם הכלכלה שלנו. אז נתמלא בכל טוב. תודה לכם.
נסיים בשיר. אם אפשר, שימו לנו איזשהו שיר.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה.
לך היא נועדה,